זה חג שלא עתיד להיבטל. חג היחיד, לא עתיד להיבטל. מה מיוחד בפורים? למה זה חג כזה נצחי, כזה רחוק? אני חוזר שנייה למגילה, במיוחד במגילה, הכל שמה זה סיפור פוליטי שעל הקסקס מרדכי הצליח איכשהו בין הטיפות לארגן את העניינים, הייתה הרבה סייעתא דשמיא, אבל איפה המסר המוסרי, הרעיונות, התכנים? אין שם שום דבר משמעותי שנמצא במגילה. למה זה כזה חשוב יותר מכל הנביאים? במיוחד ששם השם לא נמצא במגילה, והגר"א כותב שכל כל מקום שכתוב המלך, חוץ מזה שזה אחשוורוש שהיה רשע מתחילתו ועד סופו, כך אומרת הגמרא, אז חוץ מזה אומר הגר"א, המלך זה מלכו של עולם. זאת אומרת, יש פה במגילה, זה מגילה כזאת מעניינת. מצד אחד זה נראה משהו, סיפור מותח, שעל הקסקס בסוף זה הצליח. מצד שני, אומר הגר"א, כל מקום שכתוב המלך במגילה, זה מלכו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. טוב, זה בניסטר, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל מה המשמעות של הדברים? עוד גמרא אחת, לפני שננסה קצת להבין את הדברים, זה גמרא מסכת שבת, מקור מספר 2, בצד שמאל. זה גמרא מפורסמת, אני מניח שאתם מכירות את זה. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב דימי בר חמא, אמר רב חסה, בר חסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם להם שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, מתן תורה נעשה בכפייה. איך לומדים את זה מהפסוק? כתוב, התייצבו בתחתית ההר, לא ליד ההר, מתחת להר. איך אפשר לעמוד מתחת להר? אומר רב אבדימי, סימן שהקדוש ברוך הוא תלש את ההר, שם אותו מעליהם, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. אם לא, שם תהיה קבורתכם. טוב, אז לא ניכנס עכשיו, יש פה עוד שאלה מעניינת. למה, אולי בשבוע צריך לדבר על זה, למה צריך לכפות את עם ישראל לקבל את התורה? הרי עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. פסקה זו המתם, הם מדברים את שפת המלאכים, המוות פסק, החולים נתרפו, עם ישראל היה במצב מאוד מאוד שלם, בכל זאת הקדוש ברוך הוא כופה אותם. ואומרת הגמרא, אני מדלג טיפה, למרות שהמתן תורה היה בכפייה, שלוש שורות מהסוף, אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו את מה שקיבלו כבר. זאת אומרת, פורים זה בעצם חג של מתן תורה מרצון. ככה משמע פה. בפורים קיבלנו את התורה מרצון. וממילא זה השלמה לחג שבועות. בפסח יצאנו ממצרים, בשבועות קיבלנו את התורה בכפייה, בפורים קיבלנו את התורה מרצון. ונשאלת השאלה, איפה בפורים קיבלנו את התורה מרצון? איפה זה כתוב? במגילה? איפשהו? לא. אין לזה שום הזכרה. עם ישראל לא היה כל כך אפקטיבי, בניגלה לפחות, עד סוף המגילה, שכתוב שמרדכי לקח את הנוער, את החבר'ה הצעירים, והכניס אותם לבתי מדרש, ולימד אותם ללכות קמיצה, ודרך זה הוא עורר בהם את הרצון להילחם ולהיקהל ולעמוד על נפשם, זה היה בסדר. אז שם עם ישראל היה שותף למגילה, אבל איפה קיבלנו את התורה מחדש? איפה? אז יש לרש"י על זה תירוצים, אבל אני משאיר את זה פתוח, ננסה לראות את הדברים דרך מקור מספר 3. במקור מספר 3 יש פה סיפור מעניין, אולי אתם מכירות את זה, גם סיפור מעניין. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי. תלמידי רשב"י כנראה הם לא היו אנשים פשוטים כמוני, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי זה גדולי עולם. שאלו אותו, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל? שונאיהם של ישראל זה השאלת לשון. במילים אחרות, עם ישראל. כדי לא להגיד שעם ישראל קיבל מה שהוא קיבל, אז אומרים את זה בלשון כזו. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, שזה ישראל, באותו הדור כליה? למה התחייבו מוות? מה הם עשו? חטאו במשהו? היה איזה חטא? הרי אמן רצה להשחית, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. מה חטאנו שקיבלנו כזה שמן? זה לא סתם שפתאום מגיע אותו רשע ורוצה להרוג את כל היהודים על הגלובוס. זה לא סתם, כנראה שיש לזה סיבה. זה הגיע מסיבה מסוימת. מה הסיבה? שואלים תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, שאלה מצוינת. אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לפורים כטוב, אחשוורוש והמן רצו להרוג אותנו, מפה מתחיל הסיפור. אבל שואלים תלמידי רבי שמעון, רגע, מה הרקע של הסיפור? כי אם אנחנו מבינים את הסיפור מהאמצע, אז יכול להיות שאנחנו לא מבינים אותו. יכול להיות שאנחנו מנסים חשבן חשבונות, שצריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה, ותכף נראה אם נספיק, מרדכי מגיב בצורה כזאת ובצורה אחרת, וזה מוזר, ולמה? אבל יכול להיות שאם אנחנו לא מבינים את הסיפור מתחילתו, אז חסר לנו את הדבר הכי חשוב כדי להבין מה קורה פה. אז שואלים תלמידי רבי שמעון, למה הם התחייבו כליה באותו דור? אומר להם רבי שמעון, זה גמרא מאוד מעניינת, זה נראה לי די נדיר, אומר להם רבי שמעון, אמרו אתם. בשביל מה באנו? באנו לשאול שאלה, לא. אז בשביל מה אומר להם? תגידו אתם. אבל זה מה שהוא אומר להם. תגידו אתם. אתם, אני מכיר אתכם. גדולי תלמידיו של רבי שמעון זה גדולי עולם. כל הזוהר מלא בתלמידים של רבי שמעון. אז אומר להם רבי שמעון, נו, תגידו אתם. אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה הכוונה שנהנו מסעודתו של אותו רשע? אז זה היה ברור לתלמידי רבי שמעון, זה אחלה. זה אנחנו מבינים, למה הם מתחייבים כליה. אנחנו נצטרך אחר כך להסביר למה להשתתף בסעודה של אותו רשע זה מחייב כליה. מה, זה לא היה כשר? היה כשר. אפילו כתוב בגמרא, לפי שיטת רש"י לפחות, שמי שהיה שר המשקים, היו שתי שרי משקים. שר אחד זה היה מרדכי בעצמו, שר שני זה היה המן. הם מזגו את היין. הכל כרצון איש ואיש, כרצון כל בן אדם ובן אדם, הכל היה כשר, טהור, לפי הכללים של בדץ, שושן, הכל היה פיקס. אז מה הבעיה ליהנות מסעודתו של אותו רשע? על מה הם התחייבו כליה? אבל ככה אומרים התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, יש בזה משהו, אבל אומר להם רבי שמעון, אתם צודקים, אבל אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אם זה ככה, אז אלה שבשושן חטאו, אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אז בסדר, מגיע להם כליה. אבל למה כל היהודים בכל העולם צריכים למות? הרי המשתה היה לתושבי שושן, נכון? היו שתי משתים, אחד לכל השרים והעבדים, השני היה לתושבי שושן. אז אם זה לתושבי שושן, אז אלה שבשושן צריכים למות. למה כל היהודים צריכים למות? שבכל העולם כולו אל יהרגו. ממילא התירוץ שלכם לא כל כך עובד טוב. אתם באמת שמתם את האצבע והראיתם, עם ישראל חטא בסעודתו של אותו רשע. ליהנות מסעודה של אותו רשע זה מחייב כליה. זה משהו נוראי, ליהנות מסעודה של אותו רשע. אבל זה רק לתושבי שושן, מה עם כל העולם? אמרו לו, נו נו, אנחנו ידענו שאין לנו תשובה, אמור אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. איפה הם השתחוו לצלם? אז אומר פה רש"י, בימי נבוכדנצר, נבוכדנצר קרא לכל עם ישראל לבקעת דורה, ושם הוא אומר לכולם לבוא ולהשתחוות לצלם, וכולם משתחווים. כולם משתחווים. זה מעניין. אנחנו יודעים שעם ישראל בהיסטוריה מעולם לא משתחווים לצלם. נשים רחמניות בישלו ילדיהם ולא השתחוו לצלם. זה שלוש עבירות חמורות. איך יכול להיות שכולם משתחווים לצלם? אומר פה רבי עקיבא איגר, לא צילמתי, על הדף, מביא כמה תוספותים בכמה מקומות, שנראה שנבוכדנצר זה לא היה עבודה זרה ממש, אלא זה היה אנדרטי. מה זה אנדרטי? זה כמו איזה דגל כזה. הוא ביקש להם, ממהם להשתחוות לדגל של בבל. זה כבר לא שלוש עבירות חמורות, זה לא ירק ואל יעבור, זה לא עבודה זרה, זה כמו להשתחוות לדגל של ארצות הברית או משהו. זה לא אסור, זה ככה גבולי. לא אסור, זה לא מצווה גדולה, אבל זה גם לא ירק ואל יעבור. ככה אומר פה רבי עקיבא איגר, מביא כמה תוספותים שמוכיח שזה מה שקרה שם. כולם משתחווים לצלם, אין אף אחד חריג, חוץ משלושה, חנניה, מישאל ועזריה, שהם לא השתחוו, אבל, מה שאני זוכר, אבל, כולם משתחווים לצלם. אז אם זה כולם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שכולם השתחוו לצלם, אז כולם התחייבו כליה. טוב, איפה שמענו שבנים מקבלים את האבון של אבא שלהם? הקדוש ברוך הוא נושא אבון ופשע וחטא ונקה, אם אבא שלך חוטא, אתה לא אמור לספוג בתוכך את החטא של אבא שלך. אבל פה רואים רבי שמעון בר יוחאי, יש לו מבט של נצח, הוא בא ואומר, כל פורים זה בעצם תוצאה של מה שהיה לפני 70-80 שנה, שזה השתחוו לצלם, כולם השתחוו, ולכן נוצר פורים. מה הקשר? זה עונש? זה... טוב, צריך לברר. שואלים אותו תלמידה, טוב, אתה... יש לך תשובה יפה, אבל אמרו לו, וכי מסו פנים יש בדבר? אומר פורשי, תראו למטה, טיפה מתחת, איך זכו לנס? זאת אומרת, אם התחייבו כליה, אז התחייבו כליה. אז איך בסוף הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם? איך... הרי הם השתחוו לצלם. וכל מה שהקדוש ברוך הוא הפעיל פה את כל המנגנונים של המן, החשברוש, וכל מה שקורה פה בהיסטוריה, זה הכל כי הם התחייבו כליה, מגיע להם כליה. אז למה הקדוש ברוך הוא ויתר להם? לא שאנחנו מתלוננים, אבל בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא ויתר להם? הרי התחייבו כליה. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. פלא. כלומר, לא יודע בדיוק איך להסביר את הלפנים הזה, אבל נראה פה בגמרא, עם ישראל לא התכוון ברצינות להשתחוות לאנדרטי, לצלם של מלכות בבל. הוא לא התכוון, הוא עשה את זה כלפי חוץ, בכאילו. טוב, גם זה אסור. אבל לפחות, אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון, עם ישראל לא התכוון להשתחוות לצלם חס ושלום. הם עשו את זה כלפי חוץ, אז ממילא הם עשו תחפושת בכאילו. אז גם הקדוש ברוך הוא עשה להם שמד בכאילו. בכאילו אמן והחשברוש רוצים להרוג אותם, בכאילו יש שמד, בכאילו עוד שנייה הולכים להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, עד שבסוף זה מצליחים להינצל מהכאילו. טוב, זה נשמע נחמד, אבל זה מאוד משונה, כי מה המסר? הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דברים בשביל להראות להם, אתם עשיתם משחק כלפי חוץ, אני גם אעשה לכם משחק כלפי חוץ. מה מסתתר פה מאחורי הגמרא הזאת? אז אין ספק שמסתתרים פה דברים עמוקים. גדולי ישראל הרבו לדבר על הגמרא הזאת, רבי שלמה אלקבץ, בספר של אמנות הלוי והמהר"ל. יש פה הרבה מה לראות בגמרא הזאת, כי זה פתח לנסות להבין מה קורה פה עם אמן, מה קורה פה עם החשברוש, מה קורה פה עם מרדכי ואסתר, על מה הדיון, על מה המאבק. אז כדי להבין את הדבר הזה, אני רוצה קצת לנסות לפתוח את הגמרא הזאת ולנסות להבין אותה, כי זו גמרא באמת מעניינת. למה? אני חוזר על מה קשה פה. למה ליהנות מסעודה של אותו רשע מחייב כליה? למה להשתחוות לצלם מחייב כליה? הרי לפי רבי עקיבא איגר, לפי התוספותים, זה לא באמת שהם השתחוו לצלם. זה לא ירק בל יעבור. הם רק השתחוו לדגל. אז למה להרוג אותם? ואם כבר אתה רוצה להרוג אותם, אז מה זה המשחק פורים הזה? טוב, שאתה עושה להם בכאילו. אתה בכאילו רוצה להרוג אותם? בעצם לא רוצה להרוג אותם. אז מה קורה פה? אבל כדי להבין את הגמרא הזאת, אנחנו צריכים קצת להבין, אני לא היסטוריון, ואני לא הולך פה להסביר את הגמרא בצורה היסטורית, אבל יש פה מבט שאם נבין את ההקשר ההיסטורי של הגמרא פה, אז יכול להיות שזה יפתח לנו שערי חוכמה קצת, לנסות להבין מה רבי שמעון בר יוחאי מנסה להגיד לתלמידים שלו, ואולי זה יפתח לנו פתח לנסות להבין מה קרה בפורים. למה זה הדר קיבוע בני אחשוורוש, למה זה כל כך חשוב, למה זה נשאר לנצח, כל מה שדיברנו בהתחלה. איפה עם ישראל נמצא? עם ישראל נמצא 70 שנה אחרי שהשתחוו לצלם בימי נבוכת נצח. מה קורה לעם ישראל שמשתחווים בנבוכת נצח? הרי עם ישראל תמיד ידוע, מוסרים את הנפש על כל תג ותג. ואם הגוי רוצה להגיד לנו משהו, איפה כל הצדיקים? כולם משתחווים לצלם? זה פלא. איך קרה דבר כזה בהיסטוריה? אלא שאנחנו צריכים להבין את ההקשר ההיסטורי שעם ישראל נמצא בו. אנחנו נמצאים עכשיו בשניות שאחרי חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון. מה קורה לעם ישראל בסוף חורבן בית ראשון? אז מה שקורה לעם ישראל בסוף בית ראשון, עם ישראל בבית ראשון חווה חי, ראה בעיניים שאלוקים נמצא פה בעולם. איפה עם ישראל ראה את זה? כל מי שעולה לרגל ורואה את בית המקדש, כל מי ששומע את הלוויים, רואה את הכהנים, רואה את הנביאים, רואים בעיניים אלוקים נמצא פה בארץ. זה פשיטה. דרך אגב, לא רק בעם ישראל, גם אצל אומות העולם. אין אומות העולם כמעט עמים שהם כופרים או לא קשורים לאלוקים, כי זה ברור לחלוטין, זה קיומי. כל בן אדם שקם בבוקר, פותח את העיניים, הוא מרגיש את הצמאון האדיר שלו לאלוקים. אף אחד לא שואל את עצמו את השאלה, רגע, יש בכלל אלוקים? איפה הוא? איפה הוא נמצא? איפה אני רואה אותו? בוא נראה, יש הוכחה לזה, אין הוכחה לזה. אף אחד לא מתעסק בכלל בשאלה הזאת, כי בבית ראשון יש יצרה דעבודה זרה. יש יצר של קרבת אלוקים. כל בן אדם בעולם חווה את היצר הזה. ממילא ברור לו לחלוטין שאנחנו נמצאים פה בעולם של אלוקים. איזה אלוקים? בסדר, זה יש לו אל כזה ואל כזה ואל כזה. ואנחנו, ברוך השם, זכינו להיות עם אלה דאלאיה. אנחנו עם האלוה של כל האלוהים, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין שאלה בכלל, אלוקים נמצא פה. ממילא, כל בן אדם שחווה את החיים שלו, כל החיים מקבלים משמעות אחרת לגמרי ברגע שאלוקים תופס מקום כל כך דומיננטי, כל כך חווייתי, כל כך עוצמתי. זה ברור שכל בן אדם הוא לא עושה טובה ועולה לרגל, אלא זה סוחף לו את הלב. זה ברור לו שאם הוא פה עולה לרגל ופוגש נביא ופוגש כהן, זה משהו קיומי שהוא חווה פה משהו שאי אפשר לתאר אותו. ממילא כל בן אדם שקם בבוקר ומכין לעצמו ארוחת בוקר והולך לעבודה והולך ועושה כל מיני דברים פשוטים, אין פשוטים, אין. ברגע שאלוקים נמצא פה בצורה כזאת משמעותית, כזאת עוצמתית, קשה לנו לדמיין אפילו איך זה קרה. אבל רואים, לדוגמה, פילוסופיה לא התפתח בעולם עד אותו שלב, רק אחר כך. למה? מי מעניין אותו לחשוב? אלוקים נמצא פה. אז אתה מחפש איזה משהו לבטא כלפיו את ההרגשות שלך, את האקסטזות שלך, את העוצמות שאתה מרגיש ביחס לאלוקים. זה העולם שבו העולם נמצא ועם ישראל נמצא. אבל בא נבוכדנצר ומחריב את בית ראשון. כשהוא מחריב את בית ראשון, חוץ מזה שהבית עצמו חרב פיזית, הנזק הגדול זה שהסתלקה שכינה מישראל. חושך יחסי ארץ, וממילא כל החוויה הזאת על אלוקים, הכל נמחק מהחושים, מהשכל, מהחוויה, מהדמיון. אנחנו פוגשים פה בני אדם, תנסו לדמיין מה קורה לאנשים האלה. בבקעת דורה, נבוכדנצר, מגלה אותם, ואומר להם עכשיו, תשתחוו לאנדרטי, תשתחוו לפסל. מה קורה לאנשים האלה? עד היום הם התרגלו, אלוקים זה משהו שנמצא פה, אנחנו רואים אותו, הוא חלק מהחיים שלנו. וביום אחד הכל נמחק. ופתאום העולם מתגלה בלי הנשמה שלו. אתה פתאום חי בתוך עולם חומרי עם גוף, עם עולם רגיל, נורמלי. איפה אלוקים? אין. איפה אני חווה אותו? אין. איפה אני רואה משהו במציאות שהוא מזיז פה? אין. מוחקים את אלוקים במציאות. אין אלוקים. אז כמובן עם ישראל ידע שבמסתרים הקדוש ברוך הוא נמצא, והסיוט שאנחנו רואים פה מול העיניים ייגמר. זה היה ברור. אבל איפה פה בתוך העולם שלנו, בתוך העולם המנותק הזה מאלוקים, החסר משמעות אמיתית, איפה אלוקים נמצא פה? אין אלוקים, נמחק. וממילא הגויים הולכים ומתחילים לפתח אחר כך, כמה שנים אחר כך, כשאין אלוקים, אז עכשיו מתחילים לחשוב, מתחילים לפתח פילוסופיה, מתחילים לגלות את העולם, לגלות הטבע, לגלות הנפש, לגלות, לגלות, לגלות. אבל זה הכל כבר קרב מאסף, אחרי שאין אלוקים, אז עכשיו מנסים להבין את העולם מחדש. עולם בלי אלוקים. אבל עם ישראל, באותו תקופה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, השתחוו לנבוכדנצר עם הצלם שלו. למה הם משתחווים לצלם? זה לא שהם עכשיו נהיו מופקרים, חס ושלום. חס ושלום. הם ודאי מאמינים בקדוש ברוך הוא, ודאי מאמינים בזה שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתקן את הארץ, פשיטה. אבל כרגע אנחנו נמצאים בסיוט בהתגלמותו. יש פה עולם מנותק מהמשמעות היחידה שיש לחיים. עד היום החיים היו חשובים כי אלוקים מסתתר בתוך התחושות שלי, בתוך הרגש שלי, בתוך השכל שלי, בתוך הכל. זה מה שתופס לי את החיים, זה מה שנותן משמעות. ברגע שאני מנתק את אלוקים מהחיים, אז אני חי בתוך גוף, צריך לאכול, וצריך לשתות, וצריך לישון, אבל זה חסר משמעות. זה עלוב. אין לזה שום חשק שזה מייצר לנו לחיות בתוך עולם כזה. זה עולם שעקרו ממנו את הנשמה שלו, את המשמעות שלו. איזה עולם מסכן? איזה עולם עלוב? עולם בלי אלוקים. אנחנו, סליחה על הביטוי, נכים כבר. ולכן, מבחינתנו, מה זאת אומרת? העולם שלנו זה חבל הזמן, זה יופי. מה רע בחיים שלנו? חסר משהו? הכל מצוין. אבל מי שראה בעיניים את בית ראשון, וזה האנשים האלה שרבי שמעון בר יוחאי מדבר עליהם, מי שראה בעיניים את בית ראשון, אז הוא מבין מה זה חיים אמיתיים. מה זה חיים שאלוקים נוסך משמעות אלוקית בחיים הפשוטים. הוא ראה את זה, הוא חווה את זה, הוא חי את זה. ופתאום נתקו לו את אלוקים, מה נשאר? נשאר פה 50 קילו, שזה מה שאני שוקל, זהו. זה בשר, זה כלום. חסר משמעות לחלוטין. ממילא בא נבוכדנצר ואומר להם, אני רוצה שתשתחוו לצלם. כן צלם, לא צלם, אז ראינו, זה לא צלם. זה אנדרטי. עם ישראל בלי להתבלבל, כולם כאיש אחד בלב אחד, משתחווים לצלם. למה? כי עם ישראל בא ואומר, אם אלוקים נמצא בתוך הגוף, אז מה פתאום שאני אשתחווה לצלם? אם אני אשתחווה לצלם, אני מעוות את הקשר שלי לאלוקים. אם אלוקים נמצא בתוך החיים, אז אם אני לא שומר שבת חס ושלום, אז אני מעוות את הקשר שלי עם אלוקים. אני בחיים לא עושה דבר כזה, ירק בל יעבור. אבל ברגע שבסוף בית ראשון אלוקים יצא מהגוף, לא יודעים למה. עם ישראל חטא, בסדר. בינתיים אנחנו בסיוט, חלום רע מאוד. אין משמעות לחיים. מה המשמעות של הגוף? אז ה-50 קילו יכול לעמוד, ה-50 קילו יכול לשכב ליד איזה פסל. מה זה משנה? כל עוד שיש משמעות אלוקים לחיים, אלוקית לחיים שלי, אז אני ארג ואני אעבור, אני לא אפגע בקשר שלי לאלוקים. אבל אם אלוקים עזב את הארץ, ככה זה נחווה לפחות. כמובן, בבחירה, זה לא שהוא חלש. הם לא הפכו להיות נוצרים חס ושלום. אבל עם ישראל יודע, הסיוט מתי שהוא ייגמר, בינתיים, מה אתה רוצה? שה-50 קילו ישכבו על המאוזן? יאללה, בוא נשכב, נשתחווה. עוד משהו? גמרת? יאללה, ממשיכים הלאה. לא הזיז להם. למה לא הזיז להם? כי אלוקים עזב את הארץ. בכוונה, גלינו מארצנו, יש לקדוש ברוך הוא את החשבונות שלו, אז משתחווים לצלם. כולם משתחווים לצלם. חוץ משלושה. חנניה, מישאל ועזריה. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, כשעם ישראל מסתכל ככה על העולם, הוא צודק או לא צודק? צודק או לא צודק? לכאורה, כל גדולי הדור באותו דור חשבו, ודאי שזה נכון. מה המשמעות של החיים שהם סתם? כשאני אומר סתם, אני לא מתכוון סתם סתם. אני מתכוון מה המשמעות של החיים אם אתה רק רוצה להתפרנס ורק מחפש מעמד ורק מחפש להתקמבן בחיים ורק מחפש לארגן לילדים שלך ולמשפחה שלך שהכל יהיה נחמד ולא חסר כסף וכולם יהיו בריאים. איפה האלוקים בחיים האלה? זה חיים? זה לא חיים. חיים זה חיים שכל מה שאני עושה יש לו משמעות כי הוא מבטא את הקשר שלי לאלוקים. ואני חווה את הקשר הזה. אבל אם עכשיו אין אלוקים, מה שווים החיים האלה? אז אפשר להתקמבן ולסדר ולחשוב ולארגן פסיכולוגית ולארגן כלכלית ולארגן המון המון דברים בחיים. הם לא מזלזלים בזה. אבל מה זה שווה? זה חיים? זה לא חיים. זה חיים בלי אלוקים. חיים כאלה, מה הם שווים? בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל השתחוו לצלם, הם השתחוו, לא עשו, אלא לפנים. מה הכוונה לפנים? כלפי חוץ. אנחנו פה בעולם שמה שנשאר מהקרבת אלוקים שלנו לא קיים יותר. זהו, נגמר. מה נשאר? נשאר גוף. הגוף צריך להשתחוות, שישתחווה. מה זה משנה ש-50 קילו משתחווים? זה כלום. זה כמו בשר בפריזר. שאני אתה שם אותו ככה, שם אותו ככה, מה זה משנה? למי זה משנה? לא משנה כלום. ממילא אומר הקדוש ברוך הוא, אומר פה אבי שמעון, עם ישראל טועה בגדול. בגדול טועה. אבל לפני שהוא טועה בגדול, הוא דבר ראשון צודק. זה מה שניסיתי להגיד. הוא דבר ראשון צודק. מאוד צודק. למה הוא מאוד צודק? כי עם ישראל יודע שחיים סתם זה באמת חסר משמעות. עם ישראל צודק בזה. אלא מה? האם כשבית ראשון חוסל על ידי נבוכדנצר ועל ידי החטאים שלנו, האם זה אומר שאלוקים באמת עזב את הארץ? עם ישראל חושב שכן. וממילא הוא מגיע למסקנה, חיים בלי אלוקים זה לא חיים. והוא צודק. צודק לגמרי. אלא שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא גידל לנו את פורים כדי שנייצר תפיסה חדשה ביחס למה שאותו דור בבקעת דור חשבו. הם חשבו שאם אלוקים עזב את הארץ, כביכול, אז אין פה קשר לאלוקים, כי איפה כל האקסטזות והעוצמות של בית ראשון? נגמר, אין, אלא. אבל הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו שזה לא נכון להסתכל על החיים בצורה כזאת, כי החיים הם נראים סתם, הם גם יכולים להיות סתם. אבל אפשר ליצור קשר, חיבור, בחיים עצמם, בלי נבואה, בלי רוח הקודש, בלי בית מקדש, לצערנו הרב, אפשר לייצר קשר לאלוקים בעולם שנראה מנותק. אפשר לעשות דבר כזה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, כל התחפושת של פורים שהקדוש ברוך הוא עושה להם לפנים, שכאילו יש פה שמד, זה לא כל כך כאילו, זה מפחיד. כל השמד הזה, כל פורים, כל אמן, אחשוורוש, מרדכי, אסתר, זה הכל כדי להראות שזה לא נכון להסתכל בצורה כזאת על המציאות. אפשר להסתכל על המציאות עם שכל אנושי, ולמרות שזה שכל אנושי, זה לא שכל אנושי. זה לפגוש עם שכל של עם ישראל, שכל של תורה שבעל פה, את אלוקים בתוך החיים החומריים שאנחנו נמצאים בהם. לשם חותר פורים. לשם זה חותר. פורים בא לחדש שאפשר לייצר קרבת אלוקים במסלול חדש, שעד היום לא הכרנו. עד היום היה מסלול, אתה קם בבוקר, אתה חווה את אלוקים, מה אתה צריך לעשות בשביל זה? כלום? כדאי שתישאר טהור, זה כן כדאי. אבל מי שלא נשאר טהור, בסדר, זו עבודה זרה. אבל אף אחד לא שאל את עצמו, רגע, אני שואל את עצמי, איפה אני רואה בתוך החיים הפשוטים שלי את אלוקים? יש אקסטזות, יש הכל. אבל מתחיל פה עולם חדש, אין אקסטזות, אין כלום, אתה מול עצמך, מול המראה, מי אתה? המבט הראשון, אני גוש של חומר, ככה עם ישראל אומר בצדק. בא פורים לעזור, זה לא עונש, אומר רבי שמעון בר יוחאי. פורים בא לעזור לנו לפתוח את המבט לזה שאנחנו חיים בתוך עולם שהוא לא גוש כפו של בשר. אנחנו לא חיים בעולם כזה. זה עולם שאלוקים מוביל אותו, נמצא בו, מסתתר בו. וממילא יכול להתגלות בתוכנו ולשנות את הגוף הכפו הזה, החומרי הזה, לגוף שאלוקים מתגלה בו. אפשר ליצור דבר כזה. יש תורה שבעל פה. חז"ל קוראים לזה במסכת שבת, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. לקבל תורה שבעל פה זה לא לקבל איזה ספר, לקבל את הש"ס, לקבל, אתם יודעות, בזמן המגילה לא היה ספר של תורה שבעל פה. לא דבר כזה. זה סוף הניסים, סוף אחד הספרים האחרונים של התנ"ך. אין תורה שבעל פה בתור ספר. אבל היכולת, האמון, שאנחנו פה בתוך עולם חומרי מסוגלים לייצר קשר, קרבה, למושגים של אלוקים, וממילא לשנות את כל הגוף שלנו, לשנות את כל החיים שלנו, לשנות את כל התפיסת עולם שלנו, המבט הזה, זה מה שצריך להשתנות בפורים. זה מה שמתחדש בפורים. הדר קיבלוה ברצון בימי אחשוורוש. איפה זה מתרחש? אז בשביל זה צריך ללמוד את המגילה. לכן, אומר הרמב״ם, ואומר המדרש, שראינו בהתחלה, כל החגים עתידים להיבטל. פורים לא מתבטל. למה? כי כל מה שעתיד, בעזרת השם, עוד להתגלות בתיקונו של עולם, בבית שלישי, במלאה ארץ דעת השם, בזה שכל העולם יתוקן, בזה שנגיע למדרגות גדולות של משיח, של עולם הבא, כל הדברים האלה, הטריגר שממנו התהליך מתחיל זה פורים. למה? כי בפורים מתברר שהאדם, למרות שהוא קרוץ חומר, הוא מסוגל ללכת ולהיות אלוקי. מתי התהליך הזה ייגמר? בעזרת השם, בית מקדש שלישי, ימות המשיח, יגיע המשיח. מה המשיח בא לעשות? המשיח בא להראות שהחיים עצמם יכולים להיות קדושים. איפה התהליך הזה התחיל? זה התחיל בפורים, פה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה שמרדכי בשכל שלו קולט, ואם מספיק נראה, ומתמודד מול המן, הוא בעצם מגלה שאלוקים יכול להתגלות בתוך הכלי, בתוך הגוף, בתוך התודעה, בתוך הרצון, בתוך הדמיון, בתוך הדברים שדוחפים לנו את החיים. אלוקים יכול להתגלות שם. הקצה של זה, זה תיקונו של עולם. זה התיקון של עולם. מלאה וצדה את השם, פירושו של דבר, שכולם, מקטנה ועד גדולה, כולם ירגישו שהם עצמם, מתוך עצמם, רוצים להיות אלוקים. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל פה, בפורים. הדר קיבלו במחש בראש. לכן, כל המגילה, המגילה נראית כלפי חוץ, אירוע פוליטי, עם סיכונים גדולים, שכל אחד מהצדדים לוקח. אבל, זה מה שזה נראה כלפי חוץ. אבל, בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו בפורים, ולכן ככה גם כתובה המגילה, שזה רק נראה משהו פוליטי. אלוקים נמצא במגילה, בניסתר. איפה שכתוב המלך, אומר הגר"א, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. זה נראה שמי שמנהל את העסק זה אובמה וביידן והחשברוש והמן והחזקים. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא מסתתר פה. וכשיש בן אדם כמו מרדכי ואסתר, שמצליחים לפענח מה הקדוש ברוך הוא רוקם פה מאחורי הקלעים, מה הוא בונה פה מאחורי הקלעים, אז מקבלים ערוץ חדש של תקשורת עם אלוקים, הדר קיבלוה בימי החשברוש, וממילא תשועתם הייתה לנצח. מה שקרה פה, כל מה שיצמח בעם ישראל התחיל מפה. אז זה ככה כותרת הקדמה למה שראינו. את הדבר הזה אני רוצה להדגים באחד, שניים, שלוש דברים לפי הזמן. רגע, מתי אני צריך לסיים? באחד, בסדר. בואו נראה דוגמה ראשונה לזה, אולי דוגמה די בולטת. הדוגמאות האחרות צריך לבנות אותן, אז נראה מה נספיק, בעזרת השם. דוגמה ראשונה, יש בתהילים פרק כ"ב. פרק כ"ב בתהילים, אלי אלי למה עזבתני? אז חז"ל משייכים את הפרק הזה לאסתר המלכה. ככה הגמרא דורשת. ואחד הפסוקים שם בספר, זה במקור מספר 4, כתוב שם, נדמה לי, הצילני מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. אז אסתר מתפללת לקדוש ברוך הוא שהוא יציל אותה מהחשברוש, שהוא נקרא כלב. זה מילה יפה, כלב? תלוי את מי רוצים לתאר, נכון? אני הייתי בוחר מילים יותר בוטות, ועדיין אם הייתי משתדל להיות עדין, זה עדיין לא מתחיל לגרד את המילה שאיתה צריכים להשתמש מול המטורף, הרשע הזה שקוראים לו החשברוש. חטף אותה, גנב לה את החיים, הרס לה את החיים, הרס לה את המשפחה, הרס לכל אנשים במדינה את החיים. טוב, אז היא קוראת לו כלב. טוב, פסוק הבא, הושיעני מפי אריה, מקרני רעמים עניתני. אז פתאום הכלב הזה הופך להיות אריה. מה קרה פתאום שיש פה מעבר בין כלב לבין אריה? אומרת על זה הגמרא מקור מספר 5. אמר רבי לוי, כיוון שהגיע לבית הצלמים, נכון, אסתר מקבלת את מה שמרדכי אומר לה, שעכשיו חייבים להיכנס לתוך המלך אחשוורוש, תעזבי הכל, עכשיו צריך להיכנס. אל תחכי להזדמנות, עכשיו. היא אומרת לו, טוב, תצומו עליי שלושה ימים, וכל עם ישראל צמים עליה. היא נכנסת לתוך בית הצלמים של המלך, אומרת הגמרא, נסתלקה ממנה שכינה. פתאום נעלמת ממנה שכינה. כתוב, ותלבש אסתר מלכות, נכון? ברגע שהיא נכנסת לתוך בית הצלמים, יש עליה השראת שכינה. איך שהיא נכנסת לבית הצלמים, נעלמת לה שכינה. אמרה, אלי אלי, למה עזבתני? וממילא זה תחילת המזמור שם. למה עזבת אותי? מה עשיתי רע שעזבת אותי? אני מוסר את הנפש על עם ישראל. אני רוצה להציל את עם ישראל מהרשע הזה. ומהרשע עוד יותר גדול או כמו, מה עשיתי רע? מה לא בסדר? אומרת הגמרא, השם התדן על שוגה כמזיד ועל אונס כרצון. כלומר, עד היום, אומרת הגמרא, כשאסתר נלקחה למרדכי, סליחה, לאחשוורוש, כשאסתר נלקחת אליו, היא נכנסת אליו באונס, אין לה ברירה. לוקחים אותה, אורזים אותה, שמים אותה אצלו. אבל עכשיו היא נכנסת אליו ברצון. ואנחנו יודעים שיש את איש, לפי שיטות מסוימות, היא אשתו של מרדכי. אז אשת איש אסור לה ללכת כשהיא נשואה, גם במצב של אונס. אומרת אסתר, אולי הקדוש ברוך הוא דן אותי על זה שאני נשואה למרדכי, ותוך כדי שאני נשואה למרדכי אני הולכת לאחשוורוש, אז אולי הקדוש ברוך הוא דן אותי על זה, על האונס שלי, כי אין לי מה לעשות, אני רוצה להציל את כלל ישראל. אולי הקדוש ברוך הוא דן אותי על אונס כרצון, ולכן מסתלקת ממנה השכינה. זה הסברה שלה. באמת, למה היא לא התגרשה ממנו לפני? שאלה טובה, אבל לא נתעסק בזה עכשיו. זה אפשרות אחת שהיא מסבירה למה נעלמת ממנה השכינה, וצועקת למה עזבת אני. או, אומרת הגמרא, יש לה עוד הסבר. שמה על שקרעתיו כלב, שנאמר הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. כלומר, אומרת אסתר, אולי, למה הקדוש ברוך הוא מסלק ממני את השכינה? כי קראתי לאחשוורוש כלב. זה לא מילה כל כך רעה ביחס לבן אדם. אבל אומרת הגמרא שאסתר מתלבטת. למה הסתלקה שכינה? אולי בגלל שקראתי לו כלב. היא אמרה, טוב, בוא נעשה ניסוי. חזרה וקראתו אריה, שנאמר ראשינו מפי אריה, ואז נראה בפסוקים שהשכינה חוזרת אליה. כלומר, אסתר גילתה, למה השכינה ברחה ממנה? כי היא קראה לאחשוורוש כלב. מה הבעיה? זה בעיה קשה. ולא רק זה, היא גם בודקת. היא באה וקוראת לו אריה. טוב, מה הכלב יותר טוב מאריה? לא יודע. אבל היא קוראת לו אריה, איזה מלכות, איזה משהו שקשור למשהו מכובד יותר. פתאום השכינה חוזרת אליה. אבל הגמרא פה, היא ממשיכה לנושא חדש. למה אם היא קוראת לו כלב, אז בורחת מן השכינה? למה? מה היא הסתרה? לכאורה, היא ביטה פה איזה רגש טבעי, בעדינות. אני הייתי יותר חריף עושה את זה. אבל זה מה שהיא אמרה. למה השכינה מסתלקת ממנה? אלא, כמו שמסביר המהר"ל באור חדש, שכמו שדיברנו עד עכשיו, כל מגילת אסתר זה לגלות שהעולם שלנו זה לא עולם שמופקר לכלב, לאחשוורוש, לאמן, לביידן, לזה, לאירופאים, להוא. יש פה מלך שמנהל את העסק. ואם אתה קורא לאחשוורוש כלב, אתה מפספס את הנקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך דרך הנקודה שאתה נמצא בה. אם אתה אומר כלב, אז אתה בעצם עדיין בראש של האלה מבקעת דורה, שאנחנו גוש בשר. ויש פה איזה מישהו שבא לטרוף את הגוש בשר, אז אני קורא לו כלב. אבל אם אתה רוצה להיות עם אלוקים, אם את רוצה אסתר, אשרת שכינה, את חייבת להבין שכל מה שקורה פה במציאות, זה בעצם תחפושת, יש פה מהלך אלוקי שנרקם במקומות הכי יזויים, הכי רעים, הכי מסובכים, הכי מורכבים עלי אדמות, כמו איפה שהיא נמצאת, שמה אל תקראי לו כלב. את יכולה לקרוא לו כלב, זה לא אבון, אבל אם את רוצה השרת שכינה, את רוצה חיבור לקדוש ברוך הוא, את רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא מתרחש פה מאחורי הקלעים, זה רק אם תביני, אלוקים נמצא פה בתוך המציאות. יש פה אריה, לא כלב. יש פה מלך, שמישהו מנהל אותו. ומישהו מזיז אותו. אז זו דוגמה ראשונה. אני רוצה לעבור לדוגמה שנייה, איך מרדכי ואסתר מנסים להתמודד עם הדבר הזה. אני רק מתלבט מה כדאי להתחיל. בואו נתחיל ב-9, כי זה יותר קצר, אני חושב שאני לא אספיק יותר מזה. נראה. יש כמה תחנות במגילה שיש מסע ומתן בין אסתר לבין מרדכי, ולעניות דעתי, ולא רק דעתי, אני אומר את זה בשם גדולי ישראל, הסודות הגדולים של כל פורים נמצאים דווקא שם. בואו ניקח דוגמה אחת של זה, מקור מספר 9. ותבון הנערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, מה מדובר לפני? כתוב שמרדכי, הנה זה במקרה מקור מספר 8, לא התכוונתי שזה פה, אבל זה יצא פה. ומרדכי ידע כל אשר נעשה, כל הדיל שאמן סגר עם החשברוש, ואת הכסף, ואת זה שהוא רוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, מרדכי יודע את הכל. איך הוא יודע? רש"י שם מביא, יש לו רוח הקודש. הוא יודע את הכל. מלאך גילה לו, ככה רש"י נדמה לי מביא. הוא יודע את הכל, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. זה טוב או לא טוב? בטח טוב. הולכים להרוג את כל עם ישראל, אז עושים תענית. עושים תענית. בא מקור מספר 9, ותבון הנערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, מה הם אמרו לה? שמרדכי יושב בשער העיר עם שק ואפר ובוכה, וכולם בוכים. ותתחלחה למלכה מאוד. ממה היא מתחלחלת? אני הייתי מסביר, היא מתחלחלת מזה שיש מד על עם ישראל. מצוין. שתגיד תהילים בחדר, תעזור לעם ישראל בתפילות שלו. תראו מה כתוב פה בפסוק. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. מה מפריע לך אסתר? שהוא לא נראה יפה? אין לו בגדים? מה הוא הומלס? אין לו בגדים בבית? את שולחת לו בגדים? למה הוא שם שק ואפר? כי יש מד. אמרו לך. מה מעניין אותך שהוא החליף את הבגדים? את שולחת לו בגדים כאילו נגמרו לו הבגדים, בדיוק נגמר לו בארון הבגדים, אז הוא שם שק ואפר, אז את שולחת לו? כאילו מה? את לא רואה למה הוא שם שק ואפר? יש מד על עם ישראל. אז אני שואל את עצמי, ממה היא מתחלחלת? אם היא מתחלחלת מזה שיש מד על עם ישראל, אז מה שולחת לו בגדים? הוא לא קיבל? בטח שהוא לא קיבל, יש מד על עם ישראל. את לא יודעת את זה? הרי כתוב, ויגידו לה, ותבון הנערות אל אסתר וסריסיה, ויגידו לה, אז אמרו לה שיש מד. מה אכפת לה שהוא ישים שק ואפר? יש למישהי רעיון? מוזר. מה עובר פה על אסתר? יכול להיות, יכול להיות שמרדכי לא מאמין בתהליך. כן, אבל... כן, אני מסכים, אני לוקח את מה שאת אומרת. בוא נראה עוד פסוק, אני אמשיך בכיוון שלך, אבל בוא נראה פה עוד פסוק. ותקרא אסתר לאתח מסריסי המלך, אשר העמידה לפניו, יש לה איזה מישהו שהוא מהמוסד, לא יודעים שהוא קשור אליה, והיא מעבירה איתו דברים למרדכי, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. מה אתה עושה מרדכי? לא שמעת שיש מד? הולכים להרוג את עם ישראל. מה זה, מה זה ועל מה זה? מה עובר על אסתר? מוזר שהיא מתנהלת. אבל זה לא המקום היחיד, יש עוד כמה מקומות, אבל בואו ננסה דרך המקום הזה קצת לדבר על מה שראינו. אסתר באה ואומרת למרדכי, תשמע מרדכי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אלוקים נמצא פה. נכון אלוקים נמצא פה? למה שלחת אותי לחשברוש ואתה בא כל בוקר לראות בדבר מה יעשה בה ולראות מה קורה עם אסתר? למה אתה עושה את זה? כי אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא הולך לבנות פה משהו לאילה ולאילה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה בארץ, נכון? בשביל מה שלחת אותי לחשברוש? שלחת אותי מתוך אמון מוחלט, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אז אנחנו מסודרים, אנחנו מלאי ודאות, לא משנה מה המן אומר, ולא משנה מה חשברוש חושב, הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. ממילא, אומרת פה אסתר למרדכי, מה אתה שם שק ואפר? אם אתה שם שק ואפר, אז זה דבר חדש פה בסוגיה, איך שאסתר מבינה את זה. אז אתה בעצם אומר, ה-50 קילו בשר זה באמת 50 קילו בשר. ובאמת זה מפחיד, והמן יכול להרוג אותי. והמן יכול להרוג את כל עם ישראל. ואתה לוקח אותו ברצינות. כלומר, אלוקים לא נמצא פה כל כך. אז אסתר מתחלחלת. ממה? לא משמד. אמונה טוטלית יש לה. כי היא תלמידה של מרדכי והוא תלמיד שלה. ברור שמה שנמצא פה, זה הסימונים שיורדים למרדכי, ברור שמה שנמצא פה, זה מה? זה הקדוש ברוך הוא נוכח פה, נמצא פה. זה ברור שעם ישראל הולך להיגאל, זה פשיטה, אין שאלה בכלל. אז האמן אומר שהוא רוצה להשחית והרוג, מה אתה מתרגש ממנו? אז אמר. אז גם הזבוב אמר משהו, צריך להתייחס לזה. אבל פתאום אסתר לא מבינה איך מרדכי פתאום משנה תורו. פתאום נכנע לתכתיבים של המציאות ואומר, אלוקים אלוקים, אבל אמן יותר חזק. היא לא מצליח, היא מתחלחלת, איך זה יכול להיות? תוריד את השק הזה ותחזור לבגדים נורמליים, ותחזור לשקט ולשלווה, ונגיד תהילים, ויש סייעתא דשמיא, והכל בסדר. מה אתה נכנע לתכתיבים של המציאות? כלומר, רואים פה שאסתר ומרדכי, הם דנים פה כל הזמן במגילה, סביב האם אני מקבל את המציאות כמו שהיא, או שאני בא ואני אומר, המציאות כמו שהיא זה שום דבר. יש תהליך אלוקי שצריך להתרומם אליו, להסתכל עליו, והוא בעצם זה שמסתתר מאחורי הקלעים של המציאות. אני שכחתי פה משהו מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה לחזור אליו. למה הם התחייבו כליה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע? למה? בקיצור נמרץ, נשאר 5 דקות. אם השאלה זה דובר אמת. אז למה? אז אם נקשיב טוב לביטוי הזה, לא כתוב השתתפו בסעודתו של אותו רשע, כתוב נהנו מסעודתו של אותו רשע. ויש בזה הבדל גדול. מה ההבדל הגדול? אומרים חז"ל שהחשברוש הוא לא כזה תמים. הוא לא תמים בעצמו, ומאחורי הקלעים יש גם את עמלק, את המן, שיושב לו כל הזמן מאחורי הקלעים ומכוון אותו לעצור את גאולתם של ישראל. לא נרחיב בזה עכשיו, הסיפור ההיסטורי מתחיל קצת קודם. המן והילדים שלו הגיעו לקורש וביקשו ממנו להפסיק את הבנייה הבלתי חוקית שנעשתה בהר הבית ולעצור את בית המקדש. זה מה שהם ביקשו. המן הוא לא כזה תמים, הוא רוצה לעצור את גאולתם של ישראל. תוך כדי אירוע יש פתאום משתה. במשתה הזה, בלי ששמנו לב, הכל אמרנו לפי הכשרות, הכל לפי ההלכה, הכל מצוין. שר המשקים, לפחות בהתחלה, זה מרדכי, ככה רש"י מפורש על מסכת מגילה. אז ממילא, מה בעיה ללכת לשם? אבל אחשוורוש הרשע, כמו שנקרא היום בערב, הוא שם שם גם כלים מכלים שונים. וגם בגדי כהן גדול. כלומר, אחשוורוש, תוך כדי אירוע, תוך כדי היין, תוך כדי האוכל, פיזר במרחב כלים מבית המקדש. והוא שם על עצמו את הבגדים של הכהן הגדול, הוא הצליח לגנוב אותם, והיה לו כיסא שדומה לכיסא של שלמה. זהו. מה כל כך מסובך ללכת למקום כזה? הרי בוא נחשוב שנייה, לא ללכת לסעודה שהחשברוש מזמין אותך, זה ייגמר בשמד. זה לא פיקוח נפש, אז הולכים. גם אם יש שם אוכל לא כשר, פיקוח נפש, הולכים. אפשר לאכול בלי שהוא יראה ולהביא מהבית, וכאילו אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל איך אתה מסוגל ליהנות, מהכלים של בית המקדש, כש-70 שנה לפני ראיתם את הבית, ראיתם מה זה בית מקדש, ראיתם מה זה הקדוש ברוך הוא, אתם לא מאמינים שזה יחזור וישוב? המציאות מראה שאלוקים עזב את הארץ, אבל האמונה הטבעית של עם ישראל, עם ישראל יחזור, נצח ישראל לא ישקר. באים שני הרשעים הארורים האלה ומנסים לחנוק סופית את האמון של עם ישראל בגאולה. איך? אם שמים לך כלים של בית המקדש מול העיניים, ושמים לך בגדי כהן גדול מול העיניים, וזה מסתובב לך בין העיניים ובין הרגליים, ואתה נהנה מהשניצל, אז משהו היום ונורא קרה פה. גמרו לך את האמון הכי עמוק שעם ישראל יחזור לתחייה. עם ישראל יחזור לתחייה. כי אם בן אדם רצחו לו את כל המשפחה, לפני 3 דורות, והוא מגיע לאיזה סעודת מלך, ומפזרים לו תמונות של סבא שלו שהוא זוכר, וסבתא שלו שהוא זוכר, והדודים שלו שהוא זוכר, הכל שם מלא בתמונות מהשואה והוא זוכר אותה. הוא ימשיך לאכול בכיף, אין מצב. אם הוא ממשיך לאכול בכיף, משהו יתעוות אצלו. זה השורשים שלך. זה כלי המקדש. איך אתם נהנים מסעודתו של אותו רשע? על זה חייבים כליה. למה? כי המן והחשברוש, כל מה שהם רוצים לעשות, זה בדיוק ההפך ממה שמרדכי רוצה לעשות. הם מנסים להראות לנו, חזק מאוד מכל הכיוונים, אלוקים עזב את הארץ. עם ישראל לא יגאל, נצח ישראל ישקר, אין סיכוי לאומה הישראלית לחזור לעצמה. על החתום, המשתה. זה מה שהם ניסו לעשות במשתה. וממילא, כל המגילה פה, זה מאבק מוחות, לא פוליטי, רוחני. גם המן הוא לא פוליטי, הוא רוחני. הוא מנסה, מאיפה שהוא לא יכול, לנסות לחבות את הבערה הפנימית של עם ישראל, שהוא יאמין בזה שנצח ישראל לא ישקר, הכל ישתנה לטובה, הקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ, אנחנו עוד נחזור לבית שלישי, הכל יתוקן, את זה החשברוש והמן מנסים למסמס, ואת זה מרדכי ואסתר מנסים במבט פנימי מאוד לנסות לפרק, ובסוף זה גם מצליח. טוב, לא הספקנו גם לראות עוד משהו, אבל זה מה יש. פורים שמח, טוב לכם.